השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן יהושע, זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת אותה שבת אהרון פסח שטרן, זיכרונה לברכה, מודל כל הלומדים ותלמדו לעילוי נשמתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת העירובין. נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בנושא של פסי ביראות, בחלק השני נעבור לסוגיית אגדתא. אז החלק הראשון לגבי פסי ביראות, נראה אוסף של הגבלות לגבי האפשרות להשתמש בפסי ביראות, ונחלק את זה לשלושה שלבים. בשלב הראשון נראה שלוש הגבלות לדין הזה, ונראה איך הם מסתדרים אחד עם השני. הגבלה אחת זה רבי יצחק ברדה, הוא אומר שזה מותר רק לא לרגלים. הגבלה שנייה זה בברייתא, וזה שזה מותר רק לבהמה ולא לאדם. אדם יכול להיכנס לבאר עצמו בתוך רשות היחיד ולשתות שם, הוא לא צריך להוציא את המים החוצה. והגבלה שלישית, אומר שמואל, זה שזה דווקא בבאר של מים חיים, ולא במים מכונסים מהגשם. אלה שלוש ההגבלות. עכשיו בואו נראה איך זה מסתדר. אז כאמור, הגבלה הראשונה זה שזה לעולי רגלים. שואלת הגמרא, הרי בברייתא כתוב שזה לבהמות, משמע לאו דווקא עולי רגלים. עונה הגמרא, כוונה היא לבהמות של עולי רגלים. זה שלב ראשון. שלב שני, ההגבלה השלישית הייתה שזה במים חיים. איך זה מסתדר עם ההגבלה של בהמה? הרי בהמה שותה כל מים, היא לא צריכה דווקא מים חיים, רק אנשים מפונקים ורוצים מים חיים. עונה הגמרא, היתר של פסי ביראות זה רק לבהמה, אבל בשביל שהפסי ביראות יחשבו מחיצה, אנחנו צריכים שזה יהיה באר חשוב, ובאר חשוב זה דווקא באר כזה שיש בו מים שרואים גם לאדם, למרות שכאמור היתר עצמו הוא דווקא לבהמה. עד כאן הסעיף הראשון. בקיצור, הגבלנו את היתר לבהמה של עולי רגלים במים חיים. סעיף שני, במילה גופה, נחזור לברייתא לגבי הגבלה לבהמה. הברייתא כאמור אמרה שזה רק לבהמה, כי בן אדם יכול לטפס פנימה לתוך הבאר, אבל זה דווקא בבאר שהוא יחסית צר, שאז אתה יכול לשים את הרגליים בשני הצדדים ולהיכנס לבאר עצמו, אבל בבאר רחב, שאז קשה לטפס פנימה כי אי אפשר לשים רגליים, אז גם לאדם מותר, זה דבר אחד. דבר שני מוסיפה הברייתא, ואת הקטע הזה של הברייתא ראינו גם אתמול, וזה שגם לבהמה אסור להחזיק את הכלי כשהבהמה שותה, אלא פשוט לשפוך לפניה. עכשיו על זה שואל רב ענן לפי התיקון של הגמרא, הרי אתמול אמנו שבשביל שהבהמה תשתה בפסי ביראות, היא צריכה להיות ראשה ורובה בתוך הפסים. ולמה? כי אם היא תהיה קרובה מדי לגבול, ואני מחזיק את הדלי תוך כדי שהיא שותה, אולי קצת תזיז את הראש, ואני אזיז את הדלי איתה, ואני בטעות יוציא לרשות הרבים, לכן צריך שהיא תהיה ממש בפנים. עכשיו שואל רב ענן, אם ממילא אסור לי להחזיק את הדלי, אלא אני צריך לשפוך את המים בפניה, אז למה צריך ראשה ורובה בפנים? ממילא אני לא מחזיק את הדלי. זו השאלה, ועונה הגמרא, כמו שראינו אתמול, אתה צודק. באמת מותר להחזיק את הדלי, ולכן צריך שהיא תהיה ראשה ורובה בפנים. ומה שאמרנו שאסור, זה לגבי מקרה מאוד ספציפי שראינו את זה אתמול, זה ציור החמוד ברשי בעמוד הקודם, זה ציור 135 בגמרא של מאורות. נתאר את זה קצת, למרות ששוב מאוד כדאי פשוט לראות בציור, וזה שפסי הביראות נמצאים מאוד קרובים לגדר של רשות היחיד, ומאותה רשות היחיד יש מובלט שיוצאת החוצה אל תוך פסי הביראות. זה נקרא האבוס, ששם שמים את האוכל של הבהמה, והפרה לא נמצאת בפסי הביראות, אלא היא ברשות היחיד. ואני כן בפסי הבירות, ואני רוצה למלא מים ולגשת אל האבוס, ואני כל הזמן יקפיד שהדלי עצמו או יהיה בין פסי הבירות או יהיה מעל האבוס, כך שכל הזמן זה הברשות היחיד, ואז אני אשים בפני הפרה את המים. ועל זה אמרה הברייתא שזה אסור. ולמה? כי אומנם עקרונית זה מותר, כי אני מקפיד כל הזמן שהדלי יהיה ברשות היחיד, אבל אולי נראה איזה קלקול שיש באבוס ואני אשכח לרגע ואני ארצה לסדר את זה, ובטעות אני אוציא את הדלי מאזור פסי הבירות או מעל האבוס אל רשות הרבים ואני אעבור להוצאה. לכן אסור לעשות את מה שרציתי, אלא מפסי הביראות ישר לשפוך אל האבוס בלי לצאת החוצה. לזה התכוונה הברייתא, ועד כאן הסעיף השני. סעיף שלישי זה של רב ירמיה בר אבא בשם רב, וגם הוא בא להגביל את פסי ביראות, הפעם לפי מיקום בעולם, ויש שתי גרסאות מה הוא אמר, אבל לפני שנראה את זה, רק נוסיף שהוא מדבר פה לא רק על פסי ביראות, אלא גם לגבי עוד משהו, וזה בורגנין, שזה שכשאנחנו באים לקבוע את תחום שבת מסביב ליישוב, לא ניכנס כרגע לכל דרך החישוב, אבל עקרונית מודדים את זה מהבתים האחרונים של היישוב, וזה לאו דווקא בתים, אלא גם בורגנין, כלומר צריפים כאלו של שומרים, גם זה נחשב בית, ורק אחרי אותם בורגנין מודדים את התחום. זה היה בסוגריים. עכשיו חזרה לרב, שרב כאמור בא להגביל את השימוש בפסי בירות ואת השימוש בבורגנין לפי מיקום בעולם. הוא לא מדבר על ארץ ישראל, שם כן אפשר, אלא רק על בבל ועל חוץ לארץ, כלומר מקומות שהם לא בבבל ולא בארץ ישראל. ויש כאמור שתי גרסאות מה הוא אמר. לגרסה הראשונה זה תלוי, פסי ביראות הם רק בבבל ולא מחוץ לבבל, בורגנין להפך הם רק מחוץ לבבל ולא בבבל. למה? אז פסי בירות הם רק בבבל, זה דומה להגבלה שראינו מקודם, שהמטרה היא רק לאנשים שבדרך למצווה. אז בארץ ישראל יש עולי רגלים, בבבל יש אנשים שהולכים ללמוד תורה בישיבות, אבל מחוץ לבבל, שאין לא את זה ולא את זה, לא עושים פסי בירות. ובבורגנין זה להפך, סומכים עליהם רק מחוץ לבבל ולא בבבל. למה? כי בבבל יש בידקי, כלומר שיטפונות של מים שהורסים את הבורגנין, לכן במקום כזה שזה כל שנייה נהרס, זה לא נחשב בית, ואי אפשר להחשיב את זה לתחום של היישוב. עד כאן הגרסה הראשונה. בגרסה השנייה, רב אמר ששני הדברים, גם פסי בירות וגם בורגנין, לא עושים לא בבבל וגם לא מחוץ לבבל. למה? אז לגבי פסי בירות מחוץ לבבל ובורגנין בבבל, את זה כבר אמרנו מקודם, שפסי בירות זה רק למי שהולך למצווה ואת זה אין מחוץ לבבל, ובורגנין בבבל הם כל הזמן נשתפים בשיטפונות, לכן לא עושים. אבל, כאמור, גם אומר שאת ההפך לא עושים, ולמה? אז לגבי פסי בירות לא עושים אפילו בבבל, כי יש שם הרבה מים, אין שום צורך להקל בכל מיני טריקים, יש מספיק מקומות שהבמה יכולה פשוט לשים את הראש ולשתות בלי שנוציא לה בדלי. ולגבי בורגנין לא סומכים עליהם גם מחוץ לבבל, כי יש שם הרבה גנבים והם גונבים את הבורגנין, ולכן זה לא נחשב בית שאפשר לסמוך עליו, ולכן זה לא נחשב לתחום שבת. זו הגרסה השנייה, ועכשיו לסיום, שואל רב חיסטה את הנכד של רבי ירמיה בר אבא, שהוא זה שהביא את הדין הזה, הרי יוצא שלשתי הגרסאות לא סומכים עלו בורגנין כשמחשבים את התחום שבת, אז איך לפי זה אתם יוצאים בבבל לבית הכנסת שבו התפלל דניאל, הרי אם אתם לא סומכים על הבורגנין, אז יוצא מחוץ לתחום שבת שלכם, עונה הגמרא, הם לא סמכו על הבורגנין, אלא הם סמכו על עיירות חרבות שהיו שם בטווח, שאותם כן אפשר להחשיב בתחום, וכך הם הגיעו עד בכנסת של דניאל. עד כאן הסעיף השלישי, זה היה החלק הראשון, ראינו אוסף של מגבלות על הקולה של פסי בירות, ועכשיו בערך בשליש התחתון של עמוד א' בנקודותיים אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, וזה סוגיה שכולה אגדתה. באגדתה נראה שוב ושוב שני נושאים עיקריים, נושא אחד זה הגודל והחשיבות של התורה שבעל פה ודברי סופרים, נושא שני זה יחס לרשעים ושכר ועונש לצדיקים ורשעים, זה באופן כללי הנושאים. את הגמרא עצמה נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה שתי דרשות של רב חיסטה בשמרי ברמר, בסעיף השני נראה אוסף של דרשות לגבי התורה שבעל פה, ובסעיף השלישי נדבר על שכר ועונש. הסעיף ראשון, שתי דרשות של רב חיסטה בשמרי ברמר. הדרשה הראשונה זה לגבי הגודל של התורה, שכנראה הכוונה היא לתורה שבכתב והתורה שבעל פה. בתהילים באיוב וביחזקאל מצוין שהיא גדולה ולא כתוב עד כמה. בתהילים כתוב רחבה מצוותיך מאוד, באיוב כתוב ארוכה מארץ מידה, ביחזקאל מסופר שהוא רואה מגילה שמייצגת את התורה ולא כתוב מה הגודל שלה. איפה כן כתוב? בזכריה, שם גם כן הוא רואה מגילה מקופלת שמייצגת את התורה שבכתב ובעל פה, והגודל שלה הוא 20 על 10 אמות באמות של הקדוש ברוך הוא, לא אמות שלנו. עכשיו בוא נחשב כמה זה בעצם יוצא, אז 20 על 10 אמות זה כשהיא מקופלת, אם נפרוס אותה זה 20 על 20, ועכשיו כיוון שהיא כתובה בשני הצדדים אז זה בעצם פעמיים 20 על 20, כלומר זה 40 על 20, זה הגודל של התורה, שזה בעצם יוצא 800 אמה מרובעות, שוב 20 כפול 40. זה הגודל, ועכשיו הגמרא גם רוצה לחשב כמה זה יוצא יחסית לעולם. העולם הוא הרבה יותר קטן מזה, שוב נזכיר, אנחנו מדברים פה במידות של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו. לגבי גודל העולם כתוב, ושמיים בזרת תיקן. זרת זה לא העץ בזרת, אלא זה גודל של חצי אמה, כלומר הגודל של כל העולם הוא זרת על זרת, כלומר חצי אמה על חצי אמה, שזה בעצם רבע אמה מרובעת, כי חצי כפול חצי זה רבע. אז שוב, הגודל של התורה זה 800 אמה מרובעות, הגודל של העולם זה רבע אמה מרובעת. מה היחס בין זה לזה? אז 800 חלקי רבע זה בעצם כמו לעשות 800 כפול 4, כלומר 3200. אז לסיכום, התורה היא גדולה פי 3200 מהעולם. עד כאן הדרשה הראשונה לגבי הגודל של התורה שבעל פה. הדרשה השנייה של הרב חיסטה זה על פסוק בירמיהו כ"ד, הראני השם, והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני חל השם, כלומר יש שני כלים עם תאנים בפנים ליד ההיכל, הדוד האחד תאנים טובות מאוד, והדוד אחד תאנים רעות מאוד, ודורש רב חיסטה שזה מרמז לצדיקים גמורים ולרשעים גמורים, ומזה שכתוב בשיר השירים הדודאים נתנו ריח, כלומר לשון רבים, משמע שגם הרשעים עוד עתידים לתת ריח טוב. עד כאן הדרשה השנייה, וזה היה הסעיף הראשון של האגדתא, ראינו שתי דרשות של רב חיסטה בשם מרי בר מר. הסעיף השני זה בשורה השישית בעמוד ב', באופן רשמי זה מובא כאן מן הסתם, אגב זה שראינו דרשה לדודאים של שיר השירים, נראה עוד דרשה על זה, אבל מבחינת תוכנית הרבה מעבר לזה, הבאנו עכשיו דרשה על הגודל של התורה שבעל פה, אגב, זה נראה עכשיו אוסף של דרשות, גם משיר השירים, גם משלמה המלך, לגבי החשיבות של תורה שבעל פה ודברי סופרים, ונחלק את זה לשש דרשות. ונעיר בסוגריים שאולי זה לא סתם שכל הדרשות האלו מובאות דווקא כאן במסכת העירובין, כי מסכת העירובין היא מסכת שכל כולה היא בעצם דברי סופרים, לכן זו הזדמנות מעולה לחזק את התוקף של זה, ובואו נתחיל. אז דרשה ראשונה כאמור זה לדודאים, נקרא את כל הפסוק הפעם, הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים, חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך. אז לגבי דודאים נתנו ריח ועל פתחנו מגדים, זה לא קשור לתורה שבעל פה, אלא את הדודאים נתנו ריח דורשים על בחורי ישראל שלא תמו טעם חטא, ועל פתחנו כל מגדים דורשים על בנות ישראל, ושתי אפשרויות, או הכוונה היא פתחנו כל מגדים שהן מגידות פתחיהן לבעליהם, כלומר מספרים לבעל מתי הם ראו, או מגדים זה מלשון אגידה, כלומר לאגוד, לקשור, לשמור, שהן שומרות על הפתחים שלהם רק לבעלים. אבל המשך הפסוק, זה כן קשור לתורה שבעל פה, חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, דורש רבה וגם רבחיסטה בהמשך, שישנים זה התורה שבכתב, חדשים זה הגזרות שחזל הוסיפו, שגם זה דודי צפנתי לך, כלומר גם זה חלק מהשבח לעם ישראל, זו דרשה ראשונה. דרשה שנייה זה של רבה, כתוב בקהלת י' ב', ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת, פסוק אחרי זה דברי חכמים כדורבנות וכו', ופסוק אחרי זה, ויותר מהם הבני, היזהר עשות ספרים הרבה אין קץ, ולג הרבה יגיעת בשר. זה מה שכתוב, ורבה מבין שיושר דברי אמת זה התורה שבכתב, אחרי זה דברי חכמים זה התורה שבעל פה, דברי סופרים, אחרי זה כשכתוב ויותר מהם הבני יזהר וכולי, זה בא לומר שצריך להיזהר בדברי סופרים יותר מבדברי תורה, כי בדברי תורה הרוב זה לאווים שאין על זה מיטה, וגם כשיש צריך עדים והתראה וכולי, לעומת זאת בדברי סופרים, כל העובר על דברי סופרים חייב מיטה, לכן צריך להיזהר בזה יותר. והמשך הפסוק, עשות ספרים אין קץ, זה בא לומר אם זה כל כך חשוב למה לא כתבו את התורה שבעל פה, זה בגלל שאין איזה קץ, אין סוף לתורה שבעל פה, כי זה בעצם כל פעם היישום של התורה שבכתב בחיים שלנו, שהם אינסופים וכל הזמן מתחדשים, לכן אין אפשרות לכתוב ולחתום את התורה שבעל פה, זה משהו שתמיד נכתב ונכתב. והמשך הפסוק, ולהג הרבה יגיעת בשר, כאן יש שני פירושים. פירוש אחד בשם רב אחא בר אולה של להג עם ה' זה בעצם כמו להג עם עין, וזה אומר שמי שלועג לדברי חז"ל הוא נידון ביגיעת בשר, כלומר מה שיוצא מהבשר, כלומר צועה, כלומר לסיכום הוא נידון בצועה רותחת. זה פירוש אחד. פירוש שני אומר רבה, להג זה לא מלשון ללעוג, אלא זה מלשון להגות, שמי שהוגה בתורה שבעל פה, אז הוא תואם בה בשר, כלומר תואם בה דבר טעים, עד כאן דרשה שנייה לגבי התורה שבעל פה ודברי סופרים. דבר שלישי, ממש באמצע עמוד ב', זה ברייתא עם סיפור ידוע על רבי עקיבא, שכשהוא היה בבית האסורים, אז רבי יהושע גרסי הביא לו מים גם לנטילת ידיים וגם לשתייה, אבל השומר של בית הכלא שפך חצי, ורבי עקיבא השתמש בזה לנטילת ידיים ולא לשתייה, כי הוא אמר, עדיף לי למות בצמה מאשר לעבור על דברי חבריי שתקנו נטילת ידיים, כי מי שעובר על דברי סופרים, כאמור, חייב מיטה, זה דבר שלישי. דבר רביעי זה בעצם אוסף של שלוש דרשות שנאמרו על שלמה המלך. דבר אחד אומר רב יהודה בשם שמואל ששלמה המלך הוא זה שתיקן עירובי חצרות ונטילת ידיים, וכשהוא עשה את זה יצתה בת קול ואמרה את הפסוק ממשלי, בני אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני, כלומר השם נותן לו אישור לתקנה, זה דבר אחד. בשביל הדבר הבא על שלמה נעשה דילוג מרבע התחתון של עמוד ב' במילים דרש רבה ועד שמונה שורות אחרי זה למילים אמר רב אמנונה. שם אומר רב אמנונה על מה שכתוב במלאכים על שלמה, וידבר 3,000 משל והיא שירו 5 ו-א', שהכוונה היא שעל כל דין ודין מהתורה הוא נתן 3,000 משל, כלומר הסברים ומשלים בשביל להבין, ועל כל דין מחזל הוא נתן 5 ו-א', זה דבר שני על שלמה. דבר שלישי על שלמה, פעם מפסוק בקהלת, כתוב ויותר שהקהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה. מה זה אומר? לימד את העם, הכוונה היא שהוא לימד טעמים ומשלים להסביר את הדינים כמו שאמרנו, ואיזן הכוונה היא מלשון אוזניים, שהוא עשה אוזניים לתורה, כלומר ידיות שאי אפשר להחזיק את התורה. רש"י מסביר כאן הכוונה היא לא בגלל שהוא הסביר את התורה, אלא כי הוא הוסיף איסורים על התורה שהם נועדו למנוע מאיתנו להגיע על האיסור של התורה עצמה, וזה כאמור נטילת ידיים, עירובי חצרות, ורש"י מוסיף כאן שניות לעריות. עד כאן הדרשות על שלמה שהם כולם בתוך מה שקראנו הדרשה הרביעית על התורה שבעל פה. הדרשה החמישית שוב מחזירה אותנו לשיר השירים, פרק ה', כתוב ראשו קטם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות קורב. אז את קבוצותיו טלטלים דורשים, קבוצותיו זה קוץ וקוץ, וטלטלים זה טילי טילים, כלומר שכל קוץ וקוץ בתורה אפשר לדרוש בתורה שבעל פה טילי טילים של הלכות. זה קבוצותיו טלטלים, ומי זוכה לעשות את זה? מי ששחורות קורב, כלומר יש בזה שלושה הסברים. רב חיסטו אומר ששחורות זה מלשון שחרית ועורב זה מלשון ערבית, כלומר מי שמגיע מוקדם לבית המדרש ועוזב מאוחר. הסבר שני, רבא אומר ששחורות כעורב זה שהוא משחיר פניו כעורב, כלומר שהוא לא מבזבז זמן על טיפול בגוף אלא רק לומד. והסבר שלישי, רבא אומר שהוא משים עצמו אכזרי על בני ביתו כעורב, כלומר לא מטפל בצרכים של הבית, שולח אשתו איכשהו להסתדר והוא הולך לבית המדרש. עד כאן הדרשה החמישית לגבי תורה שבעל פה על דרישת תילי תילים של הלכות. בשביל הדרשה השישית והאחרונה, נחזור חזרה למה שדילגנו. אנחנו כרגע בשורה השביעית בכף ב' עמוד א', נחזור חזרה לרבע התחתון של כף א' עמוד ב', גם שם זה משיר השירים, פרק ז', זה הפסוקים שממש לפני הפסוק של הדודאים. כתוב, לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצוע רימונים, שם אתן את דודי לך. ודורשת הגמרא, לא הכל קשור לתורה שבעל פה, אבל עוד מעט נראה שחלק. אז נצא השדה, זה שעם ישראל אומר להשם, אל תבדוק את החטאים שלי בערים הגדולות. בערים הגדולות באמת יש גזל, עריות, שבועות שקר, כי יש שם הרבה מסחר. בוא, תצא איתי לשדה, שם תראה את אנשי העמל שמתפרנסים בקושי, ובכל זאת מקדישים זמן ללימוד תורה. והמשך הפסוק, נלינה בכפרים, זה כנגד הגוי. גויים ודורשים במקום כפרים כופרים, וזה שעם ישראל אומר להשם, בוא תראה את הגויים הכופרים שאתה משפיע עליהם כל טוב ובכל זאת כופרים בך. והמשך חזרה לעם ישראל, נשקים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, נצוע רימונים. את זה דורשים שבוא איתי לבית הכנסת, לבית המדרש, ותראה את כולם לומדים שם, ויש שם שלוש קבוצות. פרחה הגפן, שזה השלב הראשון של הפריחה, זה בעלי מקרא, שזה השלב הראשון, לימוד התורה. פיתח הסמדר, זה כבר השלב הבא בפריחה, זה בעלי משנה. והדבר הכי חשוב, הנצוע רימונים, שזה גמר הפרי, זה בעלי גמרה, שזה השלב הכי חשוב. כנראה שגם זה קשור לעניין של תורה שבעל פה. וסוף הפסוק, שם אתן את דודי לך, כלומר, אחרי שהשם יראה את כל עומדי התורה שלנו, בזה אנחנו מראים להשם את כבודנו וגודלנו, שבח בנינו ובנותינו. עד כאן הדרשה השישית לגבי תורה, התורה שבעל פה, ובזה סיימנו את הסעיף השני של חלק האגדתא, ראינו שש דרשות לגבי תורה שבעל פה בעיקר, ועכשיו בשביל הסעיף השלישי והאחרון, בואו נקפוץ חזרה לכף בית עמוד א', לשורה השביעית, אולי זה מובא כאן, אגב זה שמקודם כשבאנו את הדודאים, אמרנו שזה רמז לצדיקים ולרשעים, אז עכשיו נראה דרשה על שכר ועונש לרשעים ולצדיקים, וזה שאומרת הגמרא שלרשעים השם דווקא עושה טוב בעולם הזה, בשביל לתת להם שכר על הקצת דברים טובים שהם עשו, בשביל שבעולם הבא יוכלו לקבל רק עונש. ואילו אצל צדיקים זה לפעמים להפך, שדווקא בעולם הזה רע להם, בשביל לתת להם עונש על הקצת דברים רעים שהם עשו, בשביל שבעולם הבא יהיה להם רק טוב, כי בעולם הבא זה עיקר השכר. זה העיקרון באופן כללי, עכשיו נראה איך דורשים את העיקרון הזה מהפסוקים, נראה את זה בשני סעיפים. סעיף ראשון זה שכתוב בדברים זין, הוא משלם לסונאיו אל פניו להעבידו. כלומר, השם נותן שכר לרשעים, אבל זה בשביל להעבידו, כלומר, לתת להם עונש בעולם הבא. וזה שכתוב אל פניו, כוונה היא כביכול כמו אדם שמחזיק איזה משהו כבד מעל הראש ורק רוצה להיפטר מזה, כך השם כשהוא נותן להם שכר, זה לא מרצון, אלא כביכול כי אין ברירה, כי השם חייב לתת גם שכר על מעשים טובים. והמשך הפסוק לא יאחר, כלומר, כמו שאמרנו, השם נותן להם את השכר כאן בעולם הזה, ולא מחכה עם זה לעולם הבא, בשביל להניש אותם העולם הבא, זה לגבי הרשעים. לגבי הצדיקים, בפסוק הבא כתוב היום לעשותם, כלומר היום עושים את המצוות ומחר בעולם הבא מקבלים את השכר, זה הסעיף הראשון. סעיף שני, בשמות למדלת כתוב ערך אפיים, כלומר השם מעריך את פניו ולא עושה עדיין את מה שצריך לעשות. ולמה זה בלשון רבים, אפיים? כי יש שני פנים, אחד לרשעים ואחד לצדיקים. כלומר לצדיקים השם מעריך את פניו השוחקות, כלומר בעולם הזה הוא מראה פנים כועסות, ואת הפנים השוחקות הוא מחכה לעולם הבא בשביל לתת להם שם שכר, ולרשעים להפך, הוא מעריך את פניו הכועסות לעולם הבא בשביל שם להניש אותם, ואילו בעולם הזה נותן להם שכר. עד כאן הסעיף השני, ובזה בעזרת השם הגענו השליש העליון של כף ב' עמוד א', עד כאן החלק השני של השיעור, האגדת, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו אוסף הגבלות לקולה של פסי ביראות, חילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הגבלנו את זה רק לבהמה של עולי רגלים, אבל מצד שני דווקא בבאר של מים חיים, שזה ראוי לשתיית אדם. בסעיף השני לגבי בהמה, ראינו שכשנותן לבהמה לא יחזיק את הכלי ביד כשהיא שותה, אלא ישים בפניה. על זה שאלנו, אם הוא לא מחזיק, אז למה צריך שראשה ורובה של הפרה תהיה בפנים? הרי כל החשש זה שהיא תוציא את הראש ואז הוא יוציא את הכלי איתה, אבל אם הוא לא מחזיק את הכלי, מה זה משנה? עונה הגמרא, אתה צודק, מותר להחזיק את הכלי. ומה שאמרנו שאסור, זה לגבי המקרה המיוחד שיש בציור בעמוד הקודם, שיש אבוס שיוצא מרשות היחיד אל תוך פסי הבירות, ומה שהברייתא אמרה זה שלא תלך עם הדלי תוך כדי שזה מעל האבוס ותשים ממש ליד הפרה, שמא בטעות כן תוציא את זה החוצה, אלא תשפוך ישר בראש האבוס. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו את רב ירמיה בר אבא בשם רב, יש שתי גרסאות מה הוא בא להגביל. לגרסה הראשונה הוא הגביל את פסי הבירות רק לבבל, כי שם הולכים למצווה ללמוד תורה, ואת הבורגנין לגבי תחום שבת רק מחוץ לבבל, כי בבבל יש שיטפונות של מים וזה הורס את הבורגנים, אז אי אפשר לסמוך על זה. לגרסה השנייה גם הפוך לא עושים, כלומר גם לא עושים פסי בירות בבבל כי יש שם מספיק מים ולא צריך כל מיני טריקים וקולות, וגם לא עושים בורגנין מחוץ לבבל כי יש שם גנבים והם גונבים את הבורגנין, אז אי אפשר לסמוך על זה. וזה שבבבל כן היו הולכים לבית הכנסת של דניאל ולכאורה הם הסתמכו על הבורגנין, הם לא הסתמכו על הבורגנין אלא על עיירות חרבות שהיו שם בטווח, זה היה בחלק הראשון. החלק השני היה אגדתא, וחילקנו אותה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שתי דרשות של רב חיסטא בשם מרי בר מר, אחת על הגודל של התורה שבעל פה, שבזכריה, כשכתוב שזה היה 20 על 10 רמות, חישבנו שזה בעצם יוצא 800 אמה מרובעים, שזה פי 3200 מהגודל של העולם, שהוא רק רבע אמה מרובעת. ודרשה שנייה של רב חיסטא על הפסוק שני דודאי תאנים, שיש תאנים טובות שזה הצדיקים, והרעות זה הרשעים, אבל גם הם עתידים לתת ריח, כמו שכתוב בשיר השירים, הדודאים נתנו ריח, עד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו אוסף של דרשות לגבי חז"ל ותורה שבעל פה ודברי סופרים, וחילקנו את זה לשש דרשות. אחד זה עוד פעם לגבי הדודאים, שבהמשך של אותו פסוק כתוב חדשים גם ישנים, שזה מתייחס לתורה שבכתב, שזה הישנים, והחדשים זה התורה שבעל פה ודברי סופרים. דרשה שנייה דורשים מקהלת י"ב מהפסוק ויותר מהם הבני יזהר, שצריך להיזהר בדברי סופרים יותר מבשל תורה. וסוף הפסוק ולהג הרבה הגיעת בשר, לפי רווח הברולה זה עונש למי שמזלזל בדברי תורה, ולפי רב ולהפך זה שכר למי שהוגה בהם. זה היה דרשה שנייה. דרשה שלישית בעצם סיפור על רבי עקיבא, שבמעט מים שהיה לו הוא השתמש לנטילת ידיים ולא לשתייה. דרשה רביעית זה אוסף של דברים על שלמה המלך, שכשהוא תיקן עירובי חצרות ונטילת ידיים נאמר עליו בנים חכם ליבך וכו', ושהוא עשה 3,000 משלים על כל דבר מהתורה וחמישה ואלף על כל דבר של דברי סופרים, וכתוב עליו שהוא איזן וחיקר, הכוונה היא מלשון אוזניים לתורה. זה היה דרשה רביעית. דרשה חמישית, עוד פעם שיר השירים, קבוצותיו טלטלים שעל כל קוץ וקוץ אפשר לומר טילי טילים של הלכות, ומי זוכה לזה? מי ששחורות כעורב, כלומר שהוא משקים ומעריב לבית המדרש, או שהוא משחיר פניו כעורב, או שהוא משים עצמו החזרי על בני ביתו כעורב. זה היה דרשה חמישית. דרשה שישית לגבי תורה, לחד הדין נצא הסדן עלינה בכפרים וכולי, שבין השאר זה אומר בואי איתי לבית המדרש, תראה את האנשים שלמרות המעל היום יושבים ולומדים תורה, ויש שם בעלי מקרא, בעלי משנה, והכי טוב בעלי גמרא. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו את העיקרון שהרשעים מקבלים שכר פה בעולם הזה בשביל להיפרע מהם בעולם הבא, וצל הצדיקים להפך, ראינו את זה בשני פסוקים, גם בהוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו, ולגבי הצדיקים, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. דבר שני, ערך הפעם שהשם מעריך פניו, לצדיקים הוא מעריך פניו השוחקות ונותן להם כרגע עונש, לרשעים להפך, מעריך פניו הכועסות ונותן להם כרגע שכר, כל טוב.